עודים והכרזות החשובות שקוראות לנו ללכת להיבדק לסרטן השד ראינו המון בחודש האחרון. לקראת סוף אוקטובר, חודש המודעות לסרטן השד, גם אנחנו בקולה שלי מעודדות אתכן, מאזינותינו היקרות, ללכת להיבדק כגילוי מוקדם מציל חיים. רב סמל בכיר ליאת אביטבול, מחלימה מסרטן השד, איתנו עכשיו. היי ליאת.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, אני בסדר.
ספרי לנו על השירות הצבאי שלך, מתי התגייסת ולאן?
אז באמת התגייסתי לפני 29 שנים, התגייסתי ביולי 93. אני מזה 29 שנים משרתת באגף התקשוב.
אז זה לא היה תקשוב, אז זה היה קשר.
נכון, היום, כן. אז היה חיל הקשר,
נכון.
היום זה כבר אגף התקשור.
נכון.
עשיתי מגוון רחב של תפקידים, רוב השירות אפילו תפקידי שדה, והיום אני משרתת בגדוד התקשור של פיקוד הרום.
ולמה בעצם בחרת להמשיך לקבע?
וואו, אני חושבת שזה משהו אחר, זאת אומרת, נורא אהבתי את מה שעשיתי, נורא ראיתי בזה שליחות כל הזמן, עד היום אגב. זאת מסגרת שונה מכל מסגרת עבודה אחרת. זאת לא עבודה. אני נורא אוהבת היום את מה שאני עושה. תמיד אהבתי את מה שאני עושה. ואני חושבת שזה מה שגרם לי בעצם להישאר במערכת הזו.
ואיך זה באמת היה, איך זה בעצם היה להתחיל את הדרך המשפחתית שלך תוך כדי היותך בקבע?
וואו, לא פשוט בכלל. אני נשואה ליגאל שגם היה איש קבע 28 שנים, שירת בחיל האוויר, ובאמת שני אנשי קבע בבית זה אתגר.
שני אנשי קבע בבית זה אומר בייביסיטרים, סבתות, דודות וכולי.
זה אומר שכן, שמטפלת גידלה את הילדים שלי, את שלושת הילדים שלי. רוב הזמן, רוב הזמן הילדים שלי היו בתוך מסגרות, פחות בבית. מאתגר, מאתגר מאוד. יש דברים שאי אפשר להשלים אותם אחרי הרבה שנים, אבל אבל זו המציאות, מציאות מורכבת.
כן, נכון.
במיוחד באזור הדרום שאנחנו מפעם לפעם ככה נכנסים לעוד סבב של לחימה, זה היה מאתגר.
בטח. זה דורש המון 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 ממך.
אני תמיד אמרתי שהילדים שלי צריכים להשתחרר מצהל בגיל 18. אבל כן, הם חיו בבסיסים.
כן. הם עברו איתך ממקום למקום בעצם? זה גם מה שגרם להם, הם בעצם חיו צבא, אז
הם חיו צבא.
אז הם ידעו כבר מה הם רצו, הם ידעו כבר מה הם רצו לעשות?
לא.
דרכך?
להפתעתי לי, לא, לא. הבת שלי אומנם התגייסה לחיל האוויר והמשיכה דור המשך, היא הייתה בחיל האוויר. הבן שלי לעומת זאת היום משרת במוצב פגה בחטיבה צפונית של עזה. והוא החליט שהוא לא הולך, אני הצעתי לו תקשור, אבל הוא החליט שהוא בוחר לעצמו את הדרך שלו, וזה בסדר גמור.
טוב, יש עוד את גיא, נראה מה הוא יחליט.
בדיוק. אולי יש לי סיכוי עם גיא.
יאללה, איך תדעי? אין לדעת, דעת, פעם שלישית גלידה. מי יודע? אנחנו אגב, כנראה נבקר שם את עמית בשבוע הבא. יכול מאוד להיות. חמסה תפו, אם לא ישתמשו תוכניותינו, אז נייד את קולה של אמא תתייצב שם בשבוע הבא. כנראה. אמן, 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 אמן.
אז עמית היום עושה שבת שם, אז אני שולחת לו נשיקות כבר עכשיו.
בטח. שולחת לו נשיקות תמיד, וגם עכשיו.
כן.
עכשיו שכולם ישמעו שאת שולחת לו נשיקות.
בדיוק.
עכשיו נעבור לנושא קצת הרבה יותר כואב, ומאוד מאוד מאוד חשוב.
נכון.
איך בעצם גילית שחלית בסרטן השד?
אז הסיפור שלי בעצם הוא לא מתחיל, זאת אומרת, אני גיליתי בגיל 45, למעשה חליתי. אבל הסיפור התחיל הרבה שנים קודם. אמא שלי נפטרה מסרטן שד, כשהיא הייתה בת 34.
אויש.
חודש אחרי שהיא נפטרה, לי מלאו 7 שנים. זאת אומרת, הייתי ילדה מאוד קטנה. וזה היה איזושהי עננה שריחפה אצלנו בבית. זאת אומרת, ידעתי שיש את המושג הזה סרטן. אגב, בשנות ה-70 אנשים אפילו היו מפחדים להגיד את המילה הזו.
נכון, עד היום יש לא מעט אנשים שמפחדים, בטח.
נכון, לא משתמשים בזה אפילו.
שם כללי המחלה. כן,
כן, כן, לגמרי. ולי זה היה מאוד מוכר. אני יכולה להגיד לך אבל שזה לא משהו ש... לא דיברנו על זה יותר מדי בבית.
כן, זה לא נושא שמעלים אותו כבדרך אגב.
לא, לא, ממש ממש לא.
נכון.
אגב, גם בגלל זה לא מיירתי ללכת ולעשות איזשהם בדיקות או מעקב לגילוי מוקדם. רציתי לבדוק אם אני יכולה לחיות עד גיל 34 ולעבור את זה, לעבור את המשוכה הזאת.
זאת הייתה הנקודה.
אמרתי, כן, בוא נראה אם אני מסוגלת לחיות יותר ממנה.
אוקיי.
ובאמת, בגיל 35 התמזל מזלי, פשוט ככה. ופגשתי, באחד מהימים שביקרתי במרפא, פגשתי רופא משפחה מאוד נחמד, ש... במהלך השיחה אנחנו מדברים על ההיסטוריה המשפחתית שלי. אגב, אמא שלי הייתה בת יחידה, אבל אצל אבא שלי היו גם עוד שתי אחיות שנפטרו, גם כן מסרטן שד.
בשלב הזה את כבר ידעת שיש גן שעובר בתורשה שעשוי להיות אחרי
זה? עוד לא ידעתי על BRCA 1 ו-2. לא נכנסתי לזה. זה היה גם בשיחות שהיו לי עם אחותי, יש לי אחות אחת, שגדולה ממני בחמש שנים. גם בשיחות איתה, שאמרתי לה, זה עלה בינינו, אם צריך לעשות איזשהו גילוי מוקדם או מעקב. והיא אמרה לי, ליאת, בואי לא נכניס את הראש, ראש בריא למיטה חולה. Okay. למה לחפש צרות?
אוקיי. Okay. ואז אותו רופא משפחה נחמד שפגשת במרפאה אמר לך מה?
מציע לי לעשות מעקב לגילוי מוקדם.
אוקיי.
הוא מכיר לי את מרכז השד בסורוקה, ואני באמת מתחילה לעשות שם מעקב שנתי, כל שנה. אני הולכת ועושה בדיקת כירורג שד, ופעם בשנה אני הולכת לבדיקת MRI באיכילוב.
וואו, אוקיי.
ובאמת, הכל בסדר.
עד?
עד. עד ינואר 2020. אוקיי. 5 לינואר 2020 אני הולכת לעשות בדיקת MRI שנתית. ויומיים אחר כך כבר מתקשרת אליי המזכירה מאיכילוב להגיד לי שאני צריכה לעשות ביופסיה ולבחור איפה לעשות אותה.
אוקיי. לא הרגשת עדיין... שום דבר עד הנקודה
לא,
הזו.
לא, לא, לא. אוקיי. שום דבר.
זו לחלוטין הייתה בדיקת גילוי מוקדם.
לגמרי.
אוקיי.
זאת אומרת, אני ההוכחה לזה שגילוי מוקדם מציל חיים.
לגמרי.
אני, אז... אני פשוט ההוכחה לזה. זה...
אז בעצם, בעצם הביופסיה הראתה שבעצם מדובר בממצא ממאיר, והתחילו נכון. טיפולים.
כן. אני מתחילה קודם כל, אני עוברת ניתוח, ואחרי הניתוח אני חושבת שאנחנו מסיימים בניתוח, ומסתבר שהגידול הוא אלים מאוד, ולכן אני מתחילה כימותרפיה, במשך 3 חודשים אני עושה כימותרפיה, לא פשוט בכלל.
בטח.
המון תופעות לוואי. אני מפסיקה לעבוד.
בטח.
אני לא יכולה לשלב את העבודה בתוך זה. ואני מתחילה במקביל טיפול ביולוגי. עושה 27 טיפולים ביולוגיים. ו-15 הקרנות. 11 חודשים אינטנסיביים מאוד של טיפול.
וזה עבד,
כן.
וזה עבד ואת ברימיסיה.
אגב, אנחנו גם בתוך תקופת קורונה...
כן, בכלל סיוט.
אז כן, זה היה אבסורד מבחינתי אם אני אמות מקורונה ולא מסרטן.
חס ושלום! חס ושלום!
אבל
זה סוג ההומור השחור שמלווה אותך בתקופה הזו, כן.
בדיוק.
זה לא הדבר היחיד שעזר לך לעבור את זה. גם הייתה, את גם נתקלת בקבוצת גם אני רצה, נכון?
נכון.
זה גם מאוד עזר.
במהלך טיפולי הכימותרפיה אני נתקלת במודעה כזאת, ואני מחליטה לנסות ואני מצטרפת לקבוצה. היום אני מנהלת את הקבוצה בבאר שבע, קבוצה של לוחמות ורודות מדהימות, שהפכו להיות המשפחה השנייה שלי.
תקשיבי, יש לי תחושה של קבוצת הריצה שלי לבד, הקיפה את כדור הארץ בשביל גם אני רצה לבד. לא היינו צריכים עוד קבוצה אחרת, זאת אומרת, באמת, הם מרביצים שם קילומטראז' והכל בחולצות ורודות והכל בתיוג.
כן. על אף שחשוב להגיד
כן.
שהמחלה הזו לא ורודה בכלל.
לא, מאוד לא.
את יודעת, חודש אוקטובר צבוע בוורוד.
נכון.
אבל זה רחוק מלהיות ורוד. בטח. מה שכן, אם רוצים שהחיים באמת יהיו ורודים, אז צריך לקחת אחריות על הגוף, על, על הבריאות שלנו. וזה באמת המקום להגיד לנשים, אגב לא רק לנשים, כי גם גברים חולים בסרטן שד.
נכון.
אמנם פחות, הרבה פחות מנשים.
נכון.
אבל
אנשים, לכו להיבדק, לכו להיבדק, בדיוק. אל תחכו להרגיש משהו.
זה כל כך פשוט. נכון. זה לא כואב, זה לא מצריך משהו מיוחד. פעם בשנה ללכת לכירורג שד.
נכון.
לא, ממש מציל חיים.
ממש. בחרת להיפרד כן. עם עדי אברהמי, זה מתחיל בצעד. למה?
נכון. אני תיעדתי את עצמי לאורך כל התקופה הזאת. גם כתבתי וגם תיעדתי את עצמי. כי נורא רציתי להשאיר משהו גם לילדים שלי. אני הייתי מוכנה ללכת עד סוף העולם וחזרה בשביל לראות את אמא שלי שוב, או לשמוע את הקול שלה. ונורא רציתי שיהיה משהו לילדים, שהם ידעו מה עברתי, ופתחתי הרצאה. אני עושה היום הרצאות בהתנדבות, מגיעה לבסיסים, לבתי ספר, לכל מקום שמזמינים אותי, מספרת את הסיפור, ומבקשת מנשים ללכת להיבדק.
אמן, אמן. תודה רבה, ליאת אברק. המון 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 בריאות, מלא מלא תודה ושבת שלום. תודה. לצערנו אנחנו מסיימים את התוכנית מאוד 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 מוקדם בגלל תעמולת הבחירות, אז אנחנו אומרים המון המון תודה לעורכת משיל מקיאס, למפיקים ומפיקות נועה בלווית, הפרח בר גולדפאו, תמר הדהן ויואב מוסק, הטכנאית ניב ירוקר, בדיגיטל אביתר בר-און, בפיקוח עומר נחום. אני נעמי רביע, שתהיה לכם שבת שלום, המון המון בריאות, וניפגש בלי נדר בשבוע הבא.
זה הצד קטן עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, תעוזה גדולה ואומץ לב.